הגענו לדף כ"ז עמוד ב' בשתי שורות האחרונות של השורות הצרות. למדנו בדף הקודם מהם המאכלים שאפשר לקנות בכסף שקדוש בקדושת מעשר שני. למדנו נחלקו רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, עם ציר של דגים אפשר לקנות בכסף מעשר. ואילו עכשיו מביאים תנאים אחרים שאומרים שדגים בכלל אי אפשר לקנות בכסף מעשר שני. אז הגמרא שואלת במה הם נחלקו? במייקה מפלגי, רבי דה בן גדיש ורבי עזר והני תנאי דלקמן, במה נחלקו רבי דה בן גדיש ורבי עזר מול התנאים שנראה לקמן שהם אמרו שגם דגים לא קונים בכסף מעשר? אז אומרת הגמרא, רבי דה בן גדיש ורבי עזר דרשי ריבוי ומיעוטי, והני תנאי דרשי כללי ופרטי. אנחנו נראה שתי סוגי דרשות, האם לדרוש בדרך ריבויים ומיעוטים, או לדרוש בדרך כלל ופרט וכלל. כפי שאנחנו אומרים פה, יש שני סוגים, או שתי דרכים, לדרוש, כשהתורה מביאה פסוק באופן כללי, דין או מצווה באופן כללי, אחרי זה מפרטת פרט אחד בתוך הכלל הזה, ושוב חוזר וכותבת עוד פעם דין או מצווה באופן כללי. אז אפשר לדרוש את זה בכלל ופרט וכלל, ואפשר לדרוש את זה בריבוי, מיעוט וריבוי. מה ההבדל בין הדרכים הללו? מי שדורש כלל ופרט וכלל הוא סובר שהפרט הוא בא לפרש את הכלל שלפניו. לכן בעצם אין בכלל אלא מה שנתפרש בפרט. יש כלל בתורה, יש פרט, הפרט הזה הוא להגביל את הכלל באופן גמור. ואז כשבא כלל שני אחרי הפרט, הוא בא להוסיף משהו, אבל די דומה לפרט שנאמר. כי אמרנו, הפרט הוא בעצם מגביל את הכלל. אז הכלל השני הוא בא להוסיף משהו דומה. זה מה שכתוב, ואחר כך, כלל ופרט וכלל, אי את הדן אלא כעין הפרט. אתה דן רק משהו נוסף אבל דומה לפרט. ואילו מי שדורש ריבוי, מיעוט וריבוי, הוא סובר שאין המיעוט בא לפרש את הריבוי שלפניו, אלא למעטו במקצת. הוא לא בא להגיד כל מה שיש בריבוי זה מה שיש במיעוט, אלא הוא בא למעט לא כל מה שחשבת בריבוי, אלא קצת פחות. לומר שלא את כל ריבה, רק הפרט הזה ודומה לו וכו'. ולכן, בעצם גם בלי הריבוי הנוסף אפשר יהיה להוסיף כל דבר שהוא כן הפרט, כי אמרנו המיעוט הזה הוא רק ממעט אותו מעט, וכשבא ריבוי שני הוא בהכרח הוא בא להוסיף גם מה שלא דומה לפרט, מה שהוא נוסף הוא בא לרבות. בעצם ריבוי ומיעוט ריבוי בא להוסיף יותר כמובן מאשר כלל ופרט וכלל. עכשיו אנחנו נראה את הדבר בגמרא. רבי דה בן גדיש ורבי עזר דרשי ריבוי ומיעוטי. אומרת הגמרא, רבי דה בן גדיש ורבי עזר הם דרשים ריבוי ומיעוט. מה כתוב בפסוק לגבי כסף מעשר שני? ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך. ריבה. זה כמובן כל מה שאתה יכול לקנות עם הכסף, כל אשר תאווה נפשך זה כמובן ריבוי. ואחרי זה יש מיעוט. בבקר ובצום ביין ובשכר. מיעט. ואז כתוב בכל אשר תשאלך נפשך חזב ריבה. חזב ריבה כל מיני מאכלים. ריבה ומיעט וריבה. ריבה הכל. מהי רבי? מהו ריבה בפסוק? רבי כל מיני ריבה, כל דבר מאכל. מהי מיעט לרבי אליעזר? מיעט סיר. רבי דה בן גדיש מיעט מים ומלח, כמו שלמדנו לפי הדעות שם. כלומר, כמו שלמדנו, ריבו הכל, חוץ מדבר אחד. מה הדבר האחד? זה כמובן, הריבוי הראשון הוא ריבוי כללי, כביכול שהכל. מיעט בא למעט משהו מסוים, והריבוי בא לרבות עוד משהו, משמע שיש פה רק פרט אחד שלא נכנס בריבוי הזה, וכל אחד לפי שיטתו. רבי אליעזר הוא מיעט סיר דגים, שהוא לא גוף הפריק, כפי שלמדנו בדף הקודם. רבי דה בן גדיש הוא ממעט מים ומלח. אבל ציר שיש בו דגים, שמנו את הדג, אז הוא לא מיעט. זה ריבוי, מיעוט וריבוי. והנתנאי, אבל התנאים שנראה עוד מעט, הם דרשי כללי ופרטי. דתניא, ונתת כסף בכל שתאווה ונפשך זה כלל. בבקר וצום ויין ושיכר זה פרט. בכל שתשאל שלך נפשך זה חזר וכלל. כלל ופרט הוא כלל, כמו שלמדנו כבר כמה פעמים, אי אתה דן אלא כעין הפרט. אתה לא יכול לרבות את ידי הכלל, אלא דברים שדומים לפרט. מה הפרט מפורש? פרי מפרי. וגידולי קרקע, הפרט הזה הם פרי מפרי וגידולי קרקע, מה זאת אומרת? עגל, למדנו מה הפרט, הפרט כתוב בבקר, בצון, ביין ובשכר, עגל כמובן זה בפרי מפרי, זה גם כן פרי, הם פרי האימא שלהם, כן? ענבים, יין ושכר גם כן באים מחרצנים שהם פרי וענבים, אז תמיד יש פרי ופרי, וגם גידולי קרקע, דברים שניזונים וגדלים מהקרקע, גם בהמות ניזונים מהקרקע, וגם כמובן פרי גדל בקרקע. גם כאן, אז ממילא אתה רק מרבה דבר שדומה לזה. אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. זה ברייתא אחת. ותניא אידך ברייתא אחרת מסיים קצת אחרת. מה הפרט מפורש ולד וולדות הארץ? ולד וולדות הארץ? אף כל ולד ולדות הארץ. כלומר, יש ברייתא אחרת שלומד גם כלל ופרט וכלל, אבל בצורה קצת אחרת. הוא אומר, לא פרי מפרי וגידולי קרקע, אלא הוא אומר, כמו שהפרטים הפסוק הם ולד ולדות הארץ, דברים שנולדים ממינים שנוצרו מן הארץ, ממעשה בראשית, אף כל דבר שנתרבה צריך להיות ולד, ולד ולדות הארץ. כמובן, התנאים האלה ממעטים דגים, אז שואלת הגמרא, מה ביניהו? מה ההבדל בין פרי ופרי וגידולי הקרקע בין ולד ולדות הארץ? אמר רבי, דגים מכיוון, בדיוק ההבדל זה דגים. למה דבר פרי ופרי וגידולי קרקע, אני דגים וגידולי קרקע נהיו. דגים נחשבים גידולי קרקע, הם גם ניזונים מדברים שצומחים בקרקעית המים. לכן גם נחשבים גידולי קרקע. למה דבר ולד ולדות הארץ, דגים ממה יעיבו? דגים נבראו מהמים ולא דברים מן הארץ בששת ימי בראשית. אומרת הגמרא, מי אמר רבי, דגים גידולי קרקע נהיו? האם באמת רבי סובר שדגים הם גידולי קרקע? בגלל שהם ניזונים מדברים שקרקעית הים? ואמר רבי, אכל פוטיטה, לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, סיראה לוקה שש. זה אלו סוגי שרצים. שרצים נאסרה בתורה כמה פעמים, ולכן מי שאוכל שרץ בסוג מסוים, הוא בעצם מקבל מלכות מסוגים שונים, או כמה פעמים מלכות. אז מי שאכל פוטיטה, שזה שרץ המים, הוא לוקה ארבע פעמים. למה? פעמיים משום שני הלווים נאמרו באופן כללי באכילת שרצים, פעמיים משום לווים שנאמרו בשרץ המים. נמלה לוקה חמש, פעמיים משום הלאו הכללי בשרצים, שלוש פעמים משום שלושת הלאוים שנאמרו לגבי שרץ הארץ, ויצירה לו כשש חוץ משרץ הארץ וכו', גם עוד פעם משום שרץ האוף. אומרת לגבי, אם איתה, אם באמת אכן דגים נחשבים גידולי קרקע, פוטיטה נמי לילקה משום שרץ השורץ על הארץ, למה כשאדם אוכל פוטיטה שזה שרץ המים, הוא לא לוקה גם משהו היה צריך לקרות שבע פעמים, גם עוד שלושה משום שרץ השורץ על הארץ. לכן, קשה לומר שהבאי סובש דגים גידולי קרקע נינו. אלא אמר רבינה, עופות היא כבנה. באמת, מה שנחלקו פה בשתי הברייתות, לגבי קהל ופרט וכלל, זה עופות. למה דמר פרי ופרי וגידולי קרקע? מי שסובר פרי ופרי וגידולי קרקע, הננה מגידולי קרקע, נינו, ברור שהעופות עכשיו גם גידולי קרקע. למה? זה לא כזה ברור, אבל למה? כי הם גם ניזונים בעצם מהקרקע. אבל למה דמר ולד ולדות הארץ? דבר שנולד מה שנולד מהארץ, הנה עופות מן הרקק נבראו. לפי השיטה הזאת, העופות בששת ימי בראשית נבראו מהמקום שצפים מים על גבי היבשה, זה נקרא רקק, ולא מן הארץ ממש. הגמרא מבררת יותר את המחלוקת בין שתי הברייתות, למה, הרי אם שניהם דורשים כלל ופרט וכלל, מה בית ההבדל ביניהם? למה אחד דורש מרבה עופות ואחד לא? אז אומרת, מה דה מרבה עופות, מה איתם? מה דה ממעט עופות, מה איתם? מה כל אחד סבר לגבי כלל ופרט וכלל? אז הגמרא אומרת, מסבירה, מה דה מרבה עופות? מי שמרבה עופות, כסבר כלל הבטרה דווקא. הוא סובר שהכלל האחרון, הרי כתוב כלל ופרט וכלל, הכלל האחרון הוא הכלל העיקרי. מכיוון שהוא הכלל העיקרי, כאילו מסירים את הכלל הראשון. אומרים, פרט וכלל, כאילו מסתכלים בזה כפרט וכלל. פרט וכלל זה אומר, נעשה כלל מוסיף על הפרט, מוסף על הפרט. כלומר, יש פרט ואז הכלל מוסיף עליו, שאפשר לרבות הכל. ויתרבו לו כל מילה, אלא יש לנו גם את הכלל הראשון, אז ההנה, כלל הקמה, הכלל הראשון מועיל מה רק? למיעוטי כל דלא דמי למשני צדדים. כל מה שהכלל הראשון עושה, מכיוון שהכלל העיקרי הוא האחרון, הוא בעצם מרבה את הכל. אז כל מה שהכלל הראשון עושה הוא רק ממעט ואומר, טוב, מה שלא דומה לו לפרט משני צדדים, אז הוא לא נכלל. מה שני הצדדים? פרי מפרי וגידולי קרקע. לכן בעצם מותר כאן עופות שיש בהם שני תנאים האלה. אז זה הטענה שמרבה עופות. מה ממעט עופות? כסבר כלל הקמה דווקא. הוא סובר שהכלל הראשון הוא העיקר. אם אלא בעצם לא מסתכלים כביכול על הכלל השני ואומרים, כלל הוא פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. אדרבה, הכלל מצטמצם מאוד ויש רק את הפרט. הנעים מדרכין הלא, משהו שדווקא מני אלו שנזכרו בפרט, מדרכין הלא. יש גם כלל האחרון, הכלל האחרון הוא מרבה קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. והנה כלל הבטרה לרבוי כל דדם אלי, אבל רק דם אלי משלושה צדדים, רק מה שדבנו משלושה צדדים, המילה כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע וולד ולדות הארץ, אבל לא עופות שהוא לא ולד ולדות הארץ. אלו, זה ההסתכלות השונה בפרט, כלל ופרט וכלל, האם העיקר זה הכלל הראשון או העיקר זה הכלל השני. הגמרא דנה עכשיו לגבי מאכלים שונים, האם אפשר להשתמש בהם לעירוב תחומין בשיתופי מבואות? אמר רבי דמי שמד רב ושמואל בר שילה משמד רב מערבין בפעפועין ובחג לגלגות ובגודגניות, אבל לא בחזיז ולא בקפניות. חזיז זה תבואה שלא הביאה שליש עדיין, נקצרה בעודה ירק, ולא בקפניות שזה תמרים רעים שלא בישלו כעוד צורכן. אומרת הגמרא, ובגודגניות ממערבין, האם באמת אפשר לערב בגודגניות? ועתניא גודגניות מרובי בנים יאכל וחסוכי בנים לא יאכל. הרי גודגניות למדנו שהם פוגעים בזרע. לכן מי שיש להם כבר ילדים, אז יכול לאכול אותם. מי שאין להם ילדים, לא יאכול אותם. ואם יקשו לזרע, ואם נעשו כלכי הגודגניות קשים כעץ, אז גם מי שיש לו ילדים לא טוב. אף מרובי בנים לא יאכלו, כי הם מזיקות לכל אדם. אז הוא אומר, טוב, כמה, ממילא אם זה מזיק, אי אפשר, הם לא נחשבים אוכל. ולא יכולים להשתמש בהם לעירוב תחומי. ובעצם מה תרגמה אשר לא הוגשו לזרע ומרובה בנים. טוב, תפרש את דברי רב, שמה שאומר שמערבים בגודגלויות, הכוונה שבגודגלויות כאלה שעוד לא הוגשו, ואז לא מזיקות לכל אדם, ומדובר על אנשים שיש להם בנים כבר. תאוץ נוסף היא בהתאם, לעולם לחסוכי בנים, גם לחסוכי בנים, אפשר לערב אותם בעירובי תחומים. מדוע? למרות שהם לא יכולים לאכול את זה, כי למדנו כבר במשנה שלנו, אם זה ראוי לאדם אחר, אפשר להשתמש בו לעירוב תחומי, דרך אחד זו מרובה בנים, הרי זה ראוי למי שמרובה בנים. מי לא תנן, האם לא למדנו במשנתנו, מערבין לנזיר ביין, הוא ישראל בתרומה, למרות שנזיר עשו לו ביין, יכול לערב עירוב תחומין ביין, ולישראל גם כן בתרומה, על מה אף אחד לא חזי להי, למרות שהוא לא, המזון הזה לא ראוי לפלוני, חזי להי, הוא ראוי לאלמוני, האחנה, וגם כן אף אחד לא חזי להי, חזי להי. ובהתאם את ערוץ אחר, כי כמה רב, בהין דקוקי מדמדי, במין גודלניות האלה שבמדי, שהן לא מזיקות, הוא בכלל דיבר על סוג אחר שהוא גדניות. ובחזיז, לא אומרת הגמרא, בחזיז לגבי תבואה שלא הביא השליש, אי אפשר לערב, ואמר רבי דאמר רב, קשוט וחזיז מערבים בהם מפורש, ומברכים עליהם בורא פרי האדמה, אומרת הגמרא לא קשה, המקם מדעת הרב לבבל, הלבד תרדעל רב לבבל. באמת נכון, לפני שרב הגיע לבבל, הוא חשב שאף אחד לא אוכל חזיז, ולכן הוא אמר שאפשר לערב תירוב תחומים בחזיז, אבל מי שאחרי שהוא הגיע לבבל, ראה שבבבל אוכלים חזיז, הוא חזר ופסק שמת אפשר לערב בו עירוב תחומים. אומרת כמו המערכים, ההלכה נקבעה לפי בבל, ובבל הב ירו בדעלמה, מה זה רוב העולם בבל? אנחנו יודעים שעניינים אלה הולכים לפי רוב העולם, והתניה הפול והסעורה והטלטן, שזרן ירה כל מיני קיטיות כאלה, שהוא זרע אותם, מתכוון לזרוע אותם, לאכול אותם בעודות ירק, ולא בשביל הזרעים שלהם. בטלה דעת הוצאות כל אדם, הולכים לפי רוב בני אדם, לא הולכים לפי מה שהוא מתכוון, לכן לפי כך זרן חייב, אם הוא זרע אותם, הוא חייב במעשר, למרות שהוא לא התכוון לאכול אותם כזרעים. וירקן פטור, ואילו הפוך, אם הוא עשה אותם לירק, הוא פטור מעשר, למרות שהוא התכוון לעשות את זה לירק. השחליים והגרגיר, שזרן ירק, מתעשרים ירק וזרע, זרן לירק, אז מתעשרים זרע וירק. בכל אופן, למדנו מפורש פה בברייתא הזאת, שהולכים לפי רוב העולם. אלא מה שאמר רב, שאפשר לערב בחזיז, כי כמה רב, הכוונה בדגינוניאטה, בחזיז מסוים שגדל בגינה. במין זה, כולם אוכלים אותו, ולא רק, לא רק בבל אוכלים אותו. לכן הולכים לפי רוב העולם. מה שלמדנו, הזרע גרגיל, מהי חזי? אמרנו שכדי לערב עירוב תחומין, צריך שראוי לאכילה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, או יותר נכון, זה עירוב תחומין. פה מדובר זרע של גרגיר, אמרנו הוא חייב במעשר. כדי להיות חייב במעשר, הוא כמובן חייב להיות ראוי לאכילה. אז למה הוא ראוי לאכילה זרע של גרגיר? אמר רבי יוחנן, שכן ראשונים שלא היה להם פלפלין, שוחקים אותו ומטבילים בו את הצליק. כלומר, זה סוג של תבלין. הראשונים שלא היה להם תבלין פלפלין, היו משתמשים בזרע גרגיר הזה, שוחקים אותו והופכים אותו לצלי. הופכים אותו לתבלין לצלי. רבי זרע כאב חליש מגיוס, רבי זרע כשהיה חלש מהלימוד שלו, כלומר כבר לא היה לו כוח כל כך ללמוד, אבל הוא רצה לנצל את זמנו, מה היה עושה? הווה אז לביאתי בפתח דה רבי דה ברמי, היה יושב על פתח ישיבתו של רבי דה ברמי, אמר כי נפקי והיה לרבנן, כשיצאו ויקצו תמני חכמים מבית המדרש, אי קומי כמיו, אני אקום מפניהם, ואקבל בו אגרה, אני אקבל שכר, כלומר אין לי כוח ללמוד, אבל לפחות אני אקבל שכר הזה שאני קם מפני תמני חכמים. נפק עת הינוק הדבר רב, אז יצא ובא לקראת תינוק של בית רבו, כן, של בית רבו, כלומר יצא איזה תלמיד, תינוק, רק אמר פה תלמיד צעיר שיצא משם, ושם אמר לי, רבי זרע שאל את הילד הזה, מה הגמרך רבך? מה לימד אותך רבך היום? אמר לי, קשוט, בורא פרי אדמה. הוא אמר, מברכים על קשוט, זו התבואה שלא הביא השליש, בורא פרי אדמה, ועל חזיז שהכל נהיה בדברו. זה החזיז, זה תבואה שלא הביא השליש, חזיז, ונוקשות, כמו שאמרנו, זה סוג של ירק. אז זה צמח שגדל לגבי ענפי שיחים. אז על זהו, על הקשות, אף כלומר ברפי אדמה, אבל חזיז, שזה תבואה שלא הביא השליש, הוא אמר שהכל נהיה בדברו. אמר לאדרבה, איפה מסתרבה, לאדרבה. היי מערק אמר, באדרבה, תבואה, אמנם הוא בעודו ירק, אבל הוא פחות גדל מהאדמה, הוא יונק מהאדמה, מערק אמר בי. היי מאווירק אמר בי, ואילו הקשות הזה, שהוא מטפס, צמח מטפס, הוא כביכול גדל או יונק מהאוויר, לפחות ככה חשבו. כך הוא חשב בסברה ראשונה. ואומרת הגמרא לא, באמת הלכת כעינוק הדבר רב, הלכה כהתדנוק הזה של בית רב, מי תאמה היי גמר פירי ואילה גמר פירי. כי הקשוט הוא נגמר בישולו של הפרי, הבשלתו של הפרי, ולכן מברכים על זה בורא פרי אדמה. ואילו היי, החזיז, לא נגמר כמובן הבשלתו של הפרי, אמרנו זה תבואה שלא הביאה שליש. ומה לגבי איפה הוא גדל? ומה דקה אמרת, היי מערק אמר בי, והי מעביר הקרבי, כן? מי שמר שזה החסיס דף יונק מארץ, והקשוט יונק מהאוויר, זה לא מדויק, לא היא. קשוט נמי מערק הרבי. גם הקשוט בעצם גדל מהארץ, מאיפה אנחנו יודעים את זה? דאק החזיין דקטניין לדהיזמת, כשאנחנו יודעים, רואים שעוקרים את השיח שעליו הוא צומח מטפס, אז בעצם מי תקשוטה, הוא מת הקשוט. כלומר, בעצם הוא גם גדל מהאדמה, רק הוא מטפס למעלה. עומד גמרא, בקפניות אין מערבין, באמת תמרים שלא הפשילו כל צרכן, אי אפשר לערב עירוב תחומין, ואתה נלמדנו בברית, הקור, קור זה קורה, זה החלק הרך שבתוך ענפי הדקל, שבהתחלה רואים לאכילה, אחרי זה מתקשים לעץ. ניקח בכסף מעשר מפורש, אפשר, מכיוון שהוא רך, הוא עדיין ראוי לאכילה, אפשר לקנות ממנו כסף מעשר שני. והם מתאמת תאומת אוכלים, אבל לא מתאמת תאומת אוכלים. כי בדרך כלל הקור הזה לא נאכל, בדרך כלל לא משתמשים בו בזמן שהוא רך ולא נאכל. כדי לטמא תאומת אוכלים צריך שראוי לאכילה יותר. רק כדי שיהיה צריך שיהיה אוכל גמור, לא אוכל שהוא לא אוכל גמור. לכן לא מטמא תאומת אוכלים. אבל בכל אופן נקנה מכסף מעשר. זה לגבי קור. וכפניות, הנה מפורש בברייתא, ניקחות בכסף מעשר ומטמאות תאומת אוכלים. מפורש הוא בעצם אוכל. אז למה אי אפשר לערב בו עירוב תחומין? זו השאלת הגמרא. רבי יהודה אומר, קור הרי הוא קץ לכל דבריו, נחשב, הוא לא נחשב אוכל לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר, לכאורה, זו אותה דעה של תנא קמא, והגמרא תברר מה בדיוק ההבדל ביניהם, וכפניות הרי הן כפרי לכל דבריהם, אלא שפטורות מן המעשר. אז אומרת הגמרא, הטעם, באמת, כמו שאמרנו, קשה, כפניות מצד אחד מטמאות תאומת אוכלים, לכאורה עם אוכל גמור, מצד שני אמרנו, אי אפשר לערב עירוב תחומין. מתמרה הטעם בניסחנה, הכוונה ברייתא שאומרת שכפניות ומטמאות תאומת אוכלים, ומדברים באוכל גמור, הכוונה בניסחנה, בסוג תמרים שמגיעים בדקלים זכרים, שהפרי הגמור שלהם הוא כפניות. כלומר, הפרי הגמור לעולם הוא לא יגיד יותר מאשר התמרים הלא טובות האלה. ולכן זה הפרי הגמור שלו, ולכן זה נחשב אוכל. אבל רב דיבר על כפניות של דקלים נקבות, שהפרי שלהם הוא תמרים טובים, ואם זה פרי שלא בשל כל צורכו, אז זה הוא אמר, לא ראויות לעירוב. אומרת הגמרא, יחי, בעל אמר רבי יהודה, פטורות מן המעשר, אם כך, אם מדובר דווקא על כפניות של דקלים זכרים, אז זה מה שאמר רבי יהודה, שפטורות מן המעשר, איך זה יכול להיות? הרי אם זה הבשרת הפרי עד הסוף, ברור שהוא חיה במעשר. ואתה אמר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי ביתוני, אל עניין מעשר בלבד, פגי ביתוני והייני דטובינה, חייבים במעשר, כל מיני תאנים שלא יתבשלו כל צורכן, כפניות, וכולי, חייבים מעשר. למה? כי אינם מתבשלות לגמרי לעולם. זה הפרי הבשל שלו, נכון? זה נראה לנו כפרי לא טוב, אבל זה הוא מגיע ל... זה אפשר לומר השלב האחרון שלו. ברגע שזה השלב האחרון שלו, ברור שהוא חייב במעשר. אז איך אפשר להעמיד כאן, מדובר פה על דקלים זכרים שלו, זה השלב האחרון שלהם. אלא באמת עומד גם לעולם, לא בניסחני, לא מדובר באמת בברייתא על דקלים זכרים, על תמרים מדקלים זכרים, אלא מדובר על תמרים מדקלים נקבות. ומה שאמר לעניין תאומת אוכלים, תאומת אוכלים זה שונה, כדמר רבי יוחנן. הוי וראוי למתקן לדעו. גם תאומת, כדי לטמא תאומת אוכלים צריך שיהיה אוכל גמור. אבל צריך שהאוכל גמור גם אחרי פעולה מסוימת. כלומר, מכיוון שאפשר למתק את אותם תמרים על ידי האור, על ידי האש, לקלוט אותם באש או בבישול, אז ההכנה מלכם מתאמין תאומת אוכלים. אבל, וגם כאן אותו דבר, הכפניות מרותן, הוא ויכול מתקן לידי האור. אבל עניין עירוב, אז לכן זה הגיוני. מה שאמר רבי יוחנן במקום אחר, שהתמרים האלה, מכיוון שאפשר למתק אותם לידי האור, ככה גם כאן לגבי תאומת אוכלים. אבל לא כך לגבי עירוב. עירוב צריך שהאוכל שראוי לאכול אותו מיד בלי תיקון, זה ההבדל. תאומת אוכלים אפשר שיהיה על ידי תיקון, ואילו עירוב צריך שיהיה אוכל שראוי לאכולו באופן מיידי בלי תיקון. איפה אמר רבי יוחנן את הוראתו שאויל וראוי למתקן לידי האור? הוא אמר את זה לגבי שקדים מרים ושקדים גדולים. עומד מה, ואיך היית מעד רבי יוחנן? אחד התניה, שקדים מרים, קטנים חייבים. כל עוד הם קטנים, אז הם לא מספיק, אז הם עוד מתוקים, לא מרים, כי הם יהיו מרים רק שיגדלו, אז חייבים במעשר. אבל גדולים פטורים, ברגע שגדולים כבר מרים ולא נחשב מאוכל ופטורים מעשר. בשקדים מתוקים, אז אם הם גדולים, חייבים במעשר. כי אז נגמר כמובן גידול הפרי, והם מתוקים. קטנים פטורים, כי הם עוד לא נגמר גידול הפרי. רבי שמעון ברבי יוסי אומר משום אביו, וזה לפתור. בין גדולים בין קטנים פטורים למעשר. הגדולים פטורים כמרים, והקטנים פטורים, למרות שאפשר לאכול אותם, כי עוד לא נגמר בישולם, הבשלתם. והמילה, ויש אומרים, זה וזה לחיוב. דווקא מחייבים אותם, גם גדולים וגם קטנים. למה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי יוחנן, רואה רבי חנינא בציפור כי דברי אומר זה וזה לפתור. למען דאמר זה וזה לחיוב מלמאי חזי, זו השאלה, אז זה אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, הואיל וראוי למתקן לידי האור. מה שאומר רבי יוחנן נכון, כי כעיקרון אפשר לפתור אותם, אבל לא, הם חייבים במעשר, כי אפשר לתקן אותם על ידי אכילה על ידי האש, תקן אותם לאכילה על ידי האש, כלומר, על ידי האור, כמו שאמרנו, או בישול, ולכן בעצם כבר יהיו ראויים לאכילה על ידי כך. אמר מר, רבי דה אומר, קורר הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר. לכאורה זה בדיוק דעת תנקמה, אלא היינו תנקמה, אמר רבה ישלקו ותגנו יתגבניו. יש הבדל ביניהם לגבי אם הוא שלק את הקור או תגנו בשמן. לפי רבי יהודה, שהוא אמר, הרי הוא כעץ לכל דבריו, אפילו משילק, אפילו מבישל ותיגן את הקור, הוא לא מתאמת תאומת אוכלים, כמו שאמרנו. הרי הוא כעץ לכל דבריו, זו דעת רבי יהודה. ולתנקמה הוא יגידו, אם הוא בישל את זה, אז נחשב אוכל. מה תקיפה רבה, מה, יש מישהו סובר שאם בישל דבר הוא לא נחשב אוכל? מי כלמד דמר שלקו ותגנו? לא, והתניה, האור והשיליה, אם מתאמין תאומת אוכלים, כי הם לא רואים לאכילה, אבל אור ששלקו ושיליה שחישב עליו מתאמין תאומת אוכלים. אם לקח אור ושילק אותו, בישל אותו, שהוא לא נחשב לגמרי אוכל לפני כן, ונחשב אוכל אחרי השליקה, אז אחרי הבישול הזה, אז בוודאי שדבר שהוא בעצם... הקור הזה, כשהוא רך, נחשב אוכל, ברור שאחרי השליקה והטיגון יחשב אוכל. אלא ההבדל ביניהם, את הנקם לרבי זה משהו אחר. למה רבה איקה בניו ברכה. ההבדל ביניהם זה הברכה. כמו שאנחנו רואים במקום אחר, זה במסכת ברכות, דיתמר, קור, מי שאוכל קור, החלק הרך הזה שענף הדקל, אז רבי דה אמר בורא פרי אדמה, שמול אמר, שהכל נהיה בדבר. רבי דה אמר שבורא פרי אדמה, אוכלה, הוא זה אוכל בפועל, לכן הוא ברך בורא פרי אדמה. שמול אמר, שהכל נהיה בדבר. למה? כיוון שסופו להקשות. נכון, זה עכשיו נחשב אוכל, אבל הוא לא יהיה ראוי לאוכל, הוא לא יהיה נחשב אוכל אחרי שהוא יתקשה. ולכן מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, כי הוא לא אוכל גמור. אז זה מה שכתוב, כן, שסופו להקשות, לא מברכים עליה והיא בורא פרי אדמה, מברכים רק שהכל נהיה בדברו. אמר לי שמואל רב יהודה, רב יהודה הוא זה שסבר שמברכים עליה בורא פרי אדמה, אז הוא אמר שמואל, שיננה, שנון, אתה חריף, כי בתך מסתבר, הגיוני כמוך, שמברכים בורא פרי אדמה על קור, למה? אתה צנון שסופו להקשות, כי גם יש לנו פרי צנון, ירק, צנון, שהוא סופו להקשות, אם יישארו, ישירו את הצנון באדמה הרבה זמן, הוא יתקשה מדי, ובכל זאת, כשאוכלים אותו, כשהוא לא כך, אוכלים אותו בצורה רכה וטובה, מברכים עליה בורא פרי אדמה, הרי שהולכים לפי מתי שאוכלים אותו. אומרת, מה, זה לא נכון, זה לא ראייה טובה, ולא היא. צנון נעתה אין שידעת דפוג, לצנון אנשים נוטעים אותו, על מנת לאכול אותו כשהוא רך, ולכן הוא נחשב פרי, מברכים עליה בורא פרי אדמה. ואילו דיקלה, החלק הרך של הדקל, דקל כי אופן כללי, אנשים נוטים אותו כמובן לא בשביל לאכול אותו. לא נעתאין שידעת הדקור, אנשים לא אוכלים אותו על דעת לאכול את הקור. לכן כשהוא רוצה לאכול את הקור, הגנוי על אדרבה, לברך שהכל נהיה בדברו. זה מה שאומרת לגמרא, ואף אגב דקלצי שמואל רב יהודה, למרות שקילס שיבח שמואל את רב יהודה, היכר את הכבתי דשמואל שמברכים אכן שהכל נהיה בדברו. נסיים פה, הדבר הבא בגמרא, הגמרא עוסקת במהי הכמות המזון לעירוב, אמרנו אנחנו יודעים שזה מזון שתי סעודות, השאלה מה יכול להיכלל מזון שתי הסעודות האלה, והגמרא דנה בזה בדף הבא. חזק וברוך.